הכל חי אונליין 93fm.co.il הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לכל אנשי הצוות, כמדומני שלטכנאי קוראים מוישי, ולמפיק רב דוד קליגר. טוב, מוישי כאן. ואתם מאזינים יקרים, עלומי שם, אבל אני מרגיש קשור איתכם בכל נימה ונימה, משום שהתוכנית היא שלכם. אני רק פה ניצב כדי ליצור את הגשר, את הקשר. הנושא שאני אבקש לשוחח עליו היום, עד שתגענה השאלות שלכם, הוא נושא שאי אפשר לומר שהוא קשור לפרשת השבוע, הוא התקופה שלנו. רבים רבים אומרים ש... תראה, פעם לא היו מטפלים ולא היו יועצים, והעסק עבד. קשה לי לדעת מה היה, אבל אני מניח שהאדם לא השתנה מפעם להיום. אם ישתנה משהו, עוד מעט נדבר. וציינו כבר לא פעם שהמהר"ל אומר שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, פירושו ש... כל יום מחדש הוא מקשר בין הבעל לאישה, ובין האישה לבעלה, משום שהם כל כך שונים, שמדרך הטבע לא יכול להיות שהם יסתדרו יחד. אבל אין ספק שהתקופה שלנו גם גורמת לנו לקשיים יותר מאשר היה בעבר. רקע לנישואין. רב חיים פרידנדר, זכר צדיק לברכה, כותב בהקדמה לחוברתו החשובה וידעת את שלום אוהליך, שהדור הזה הוא דור מפונק. כלומר, דווקא הדברים שיש בהם יתרון גדול, שיש שפע, זה ברכה, אבל הוא גם גורם לאנשים לא להתאמץ. גורם לאנשים להתמודד בקושי עם הקשיים שהם נתקלים ביניהם. פעם אנשים היו נולדים אל הקשיים, וזה היה חלק מהחיים, כמו שצריך לאכול, לשתות, לישון, צריך גם להתמודד עם הקשיים. והיום אנשים מתקשים להתמודד עם זאת. זה בולט גם בלימוד הגמרא, ועוד יותר מכך בלימוד התוספות, ולכן אנשים נעזרים היום יותר בגמרות שיש בהם פירושים, מפורסם יותר, שוטנשטיין, דבר שלא היה פעם, וגם אולי היה צריך פחות את זה פעם. לאחר מכן, המערכת שמסביבנו עובדת במהירות רבה, על אף שיש היום לאנשים, תיאורטית היה צריך להיות שיהיה להם יותר זמן, אבל אנשים מאבדים היום סבלנות. הם מצפים לקצב מהיר יותר, והאדם לא ישתנה. ולכן הוא כל הזמן מנסה להשיג את הקצב שבורח ממנו. והדבר הנוסף שהוא בעייתי, שהוא מצד אחד חיובי מאוד, זו הדמוקרטיה, אבל לזוגיות היא הרסנית מאוד. משום שזוגיות צריכה לעבוד בשלמותה עם המובן מאליו. למשל, לאישה יש מלידה תכונה שהיא זכתה, גבר לא זכה לכך, לראות את מעשיה כמובנים מאליהם, לראות את המחויבות שלה כמשהו שצריך להיות. והיא לא חושבת שהיא סובלת מכך. היא עובדת קשה, אבל היא מרגישה שזו המחויבות שלה, ולכן היא מתמודדת עם אותה מחויבות. אבל כיוון שדמוקרטיה שיבשה לנו את התפקידים, אם בעבר היה ברור לגבר תפקידה ולאישה תפקידיה, באה הדמוקרטיה ולא לזה הייתה הכוונה, אבל היא גרמה לכך שהורים איבדו את הסמכויות כלפי ילדיהם, מורים איבדו את הסמכויות כלפי תלמידיהם. הרי אדם, מה שהוא עושה, מתקשה, יש לו הרגשה שנופלים עליו מטלות שהוא לא צריך לעשות אותה. זה כבר לא כל כך ברור לאישה מה תפקידיה, לא כל כך ברור לגבר מה תפקידיו. הוא מצפה שאשתו תעשה גם את תפקידי הגבר, והיא מצפה שבעלה יעשה גם את תפקידי האישה. וכאן נוצר אימות בין הגבר לאישה, שברובו הוא אימות סמוי, מי עושה מה. מי מצליח יותר לברוח מהמחויבות שיש בדבר. אין ספק שבדור שלנו, נשים עובדות הרבה יותר קשה מאשר בדורות קודמים. בגלל שברגע שניתנה נטייה ליישם את עצמי זה לצאת החוצה ולעבוד בחוץ, אז אמנם גברים נטלו במידת מה מטלות ביתיות, אבל עדיין רוב העומס מוטל על אנשים, גם בחוץ וגם בפנים. ולא רק זאת, אם פעם, כיוון שאישה עבדה רק בבית, ממילא הציפייה שלה להערכה הייתה רק מבעלה, ולכן גם הקדישה לו תשומת לב. היום, כיוון שהיא עובדת, חלק מהחיפוש של המעמד שלה, של ההערכה אליה, הוא מחוץ לבית. והבית במידה מסוימת ערכו ירד. כל אישה, כל גבר בטוח שהמקום החשוב ביותר זה הבית. אבל בכל זאת, בתפקוד היומיומי, אנחנו רוצים להצליח בעבודה. זה יכול להיות בהוראה, זה יכול להיות בחושבנות, זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים. אבל זה גורם שההתמקדות כבר לא כל כך מצויה בבית. ומכאן הצורה הנדרשת, הלימוד, איך אנחנו אמורים להתנהג זה עם זה, גדילה. אז נכון, פעם היו פחות קשיים סביבתיים, על אף שהיה קושי טכני להתמודד עם פרנסה, עם צורך במכשירים לעבודה במטבח, מכשירים ידניים, והיום הם מכשירים חשמליים. אבל מה שכן יש היום, ולא היה בעבר, זה את הידע בנושא נישואין. את היכולת להעביר את הידע. באמצעות תחנת הרדיו, למשל, שאנחנו מדברים עם דרכה. באמצעות ספרות שלא הייתה בעבר. ומהבחינה הזאת שפר חלקנו. בגלל שאם יש קשיי נישואין, זה לא מרוע לב, אלא מחוסר ידע. ואת הידע אפשר לרכוש, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. אנחנו ממתינים לשאלות שלכם, זוהי התוכנית, ונצא להפסקה, ונקווה שנזכה בהם. בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, חזרנו אליכם, ואני עובר לשאלות שכבר מונחות פה. אני אתחיל בשאלה אחת, ברצוני לשאול על צעד שידוך שהבחור צעיר מהבחורה בכמה חודשים, האם זה עלול להפריע בשידוך? ואם לא, אילו פרטים צריך לבדוק כדי לראות שזה לא יפריע לאחר החתונה? אני אולי ארחיב טיפה את הנושא. הנושא של הפרשי גיל, נראה לי ש... עד כמה שאני מתרשם מתוך שיחות שיש לי עם אנשים, שהנושא הזה פחות סטטי היום אשר פעם. כלומר, אנשים היום יותר מקבלים שאין בזה שום בעיה אם הבחורה תהיה מבוגרת מהבחור, או יש הפרשי גיל, כמובן עד גבול מסוים. נראה לי שכן באמת הדבר הזה, אולי האילוצים ולמצוא בגלל בעיות כלכליות, גרמו לכך שאנשים פחות מפריע להם הפרשי הגיל. אני מדגיש זאת משום שלרוב בעיית ההפרשי הגיל הם יותר במה יאמרו מאשר באופן מעשי. אבל אני אסביר את הדבר. בגיל 20, 21, 19, ברור שהבת בוגרת יותר מאשר הבן. הגמרא אומרת, בינה יתרה ניתנה באישה, רש"י מסביר שהיא הרי נכנסת למצוות שנה לפניו. יש משהו כשמדובר על הנישואין שהבת בוגרת יותר. כיום, בתקופה שלנו, אפשר לומר גם שלימודי הסמינר מבגרים חיובית יותר מאשר לימודי הישיבה. בגלל שהישיבה ברוך השם לומדים מצוין, אבל זה לא בלחץ. אין מבחנים, בחור יכול לבוא מתי שהוא רוצה, לעזוב מתי שהוא רוצה, לקום, לשבת, הוא לא חי כל כך במסגרת. ודאי כאשר הבחורה כבר יוצאת לעבוד, ודאי שתהליך הזה מבגר אותה מאוד וחיובית. ולכן אפשר לומר שבחור בן 22 ובחורה בת 20 הם בני אותו גיל. אבל על אף מה שאמרתי, עד כמה שאני מתרשם, אם לא בולט בפגישות חוסר הבנה ביניהם, אינני חושב שצריך לחשוש מהדבר, אלא אם כן מישהו באמת אכפת לו במה יאמרו. נכון הוא שאם חס וחלילה בני זוג יהיה ביניהם איזשהו חיכוך, והבחור יהיה צעיר יותר מהבחורה, אז הוא יגיד, אנחנו לא מסתדרים בגלל שהיא חושבת שהיא יותר מבוגרת ממני. אבל אני אינני מתרשם כך כפי שאמרתי, וככל שגיל המשתתחים גבוה יותר, הפרשי הגיל אין להם חשיבות בכלל. הרי זה ברור שאישה בת 90 מתחתנת עם גבר בן 100, אינני רואה בעיה בהפרשי הגיל, וגם לא שהיא בעשר שנים יותר מבוגרת ממנו. יכול להיות שבגיל, בחור בגיל 30 ובחורה בגיל 22, יכול להיות באמת שכבר יהיה איזשהו אי התאמה, שזה לא אומר שהם לא צריכים להיפגש, אבל ונגדיר זאת כחיסרון. עכשיו צריך לבדוק מה היתרונות. אם יתברר שיש יתרונות רבים מאוד בבחור בין ה-30, לא הייתי רואה שום בעיה שהבחורה בת 22 תנסה לו, אם באמת הם מתאימים, והוא עומד בקריטריונים, בדרישות שהיא מצפה, והיא עומדת בדרישות שהוא מצפה. הניסיון מלמד שתוך כדי הניסויים, בוודאי בדור שלנו, הפרשי הגיל כמעט ואינם בולטים באופן מעשי. לכן לא הייתי רואה בזה שום בעיה שצריך לחשוש. לשאלה איזה פרטים צריך לבדוק, אינני חושב שיש פה מה לענות. צריך לבדוק כמו כל דבר, האם אנחנו מראים מתאימים, האם השאיפות שלנו זהות, האם הדברים החשובים בעיני האחד הם חשובים בעיני השני. תמיד צריך לחשוב, שכל אחד יחשוב, האם אני מרגישה הערכה איזושהי הערכה, לא מי יודע מה, לזה, למשתדך שלי, למשתדכת שלי. האם אני סבורה שהוא יכול להיות אבא טוב לילדיו, או אמא טוב לילדיה? זה אמצעים שאפשר לבחון. יותר מכך, כשיש התלבטות, אני מציע משהו דמיוני. משהו דמיוני שלא התנסיתי אם אדם עושה את זה לעצמו, אם זה עובד או לא, אבל התנסיתי מאוד אם אני שואל את השאלה, אבל כדאי לנסות. אז כשבחורה או בחור מתלבטים, אני אומר, בוא נדמיין שהחלטת או החלטת שאתם לא ממשיכים יחד. אתם מתלבטים. בוא תדמיין שיש לך אח תאום שמבוגר ממך רק בדקה. האם היית מציע את הבחורה הזאת שאתה מתלבט לגביה לאחיך התאום שדומה לך לחלוטין? האם היית מציע את הבחור הזה לאחות התאומה שמבוגרת ממך בדקה? אם התשובה תהיה כן, אז סביר מאוד שמתברר שהקושי העיקרי זה לא שאנחנו לא מתאימים, אלא שיש פה איזשהו פחד נישואין, שהוא זה שגורם לקושי לסגור באופן חיובי. נשאלת פה עוד שאלה, כאשר ההורים חוששים ומתנגדים, מה לעשות? האם צריך להוריד על כך? מאוד מאוד חשוב, ותשובתי, מאוד מאוד חשוב שהנישואין יהיו בהסכמת ההורים. יכול להיות שלא חייבים לשמוע בקולם, יש דעה כזאת, אבל בכל זאת, כיוון שנישואין זה לאורך ימים ושנים, ונישואין בין גבר לאישה זה גם נישואין עם ההורים שלו, עם ההורים שלה, כדאי מאוד להגיע להסכמת ההורים. לחפש דרך לכך. האם כדאי להוריד או לא, זה תלוי בגיל המשתתחים. אם מדובר בגיל צעיר מאוד, והעולם פתוח לפניהם, ויש להם הרבה מאוד הצעות, אז יכול להיות שכדאי להוריד כשההורים מתנגדים. כמובן כשיש להם איזושהי סיבה הגיונית. אם הגיל הוא יותר מבוגר, וההצעות הטובות הן פחותות, אז כדאי מאוד לנסות לחפש דרך לשכנע את ההורים שכן יסכימו. אני עובר לשאלה הבאה. יש פה מישהו שכותב מכתב ארוך, ואני אקרא אותו איתכם, ואני מקווה שזה יעניין אתכם. היה לי מקרה שלקחתי את אשתי למקום העבודה שלה. כשהגענו למקום העבודה שלה, התברר שלא לקחה איתה את המפתח של העבודה. נאלצתי להחזיר אותה לבית. בינתיים אני מיארתי לעבודה שלי. עקב זה אמרתי לה שתיקח אוטובוס לעבודה שלה. האם הייתי צריך לקחת אותו לעבודה שלה עם הרכב? כן, זו שאלה שיכולה לקרוא בגוונים שונים להרבה מאוד אנשים. עד כמה אדם צריך להקדיש את עצמו עבור בן הזוג שלו? אז האמת שיש פה משהו טכני ומשהו פסיכולוגי. מצד אחד אני חושב לעצמי, הרי אשתך לא חייבת לפרנס את המשפחה. אתה, היא בעצם מסייעת לך. ואם היא מסייעת לך, אולי באמת יש עניין שתקל עליה עד כמה שאפשר להגיע למקום עבודה, גם אם יתברר שבאשמתה היא צריכה לחזור שוב הביתה ולצאת שוב. מצד שני, הייתי מצפה מהאישה שכיוון שהבעל מאחר לעבודה שלו, ומצד אחד היא רואה את המובן מאליו, יש פה תכונה מאוד מעניינת שכדאי להכיר אותה. אישה עושה עבור בעלה דברים כמובן מאליו, שהיא יכלה גם לא לעשות אותם. להגיש לו כוס תה, כוס קפה, לפעמים לתת לו לאכול, וזה בנוי אצלה שהיא מוכנה לעשות, ולכן היא גם מצפה שבעלה יעשה גם עבורה. אז אפשר להבין את הרצון שלה שבעלה שוב יעשה את הסיבוב הזה מהבית לעבודה. אני הייתי ממליץ לאישה כדי לא לגצור לגבר איזושהי התנגדות לדבר, שאולי כיוון שהוא באמת הקדיש את עצמו, ונסע, וצריך לחזור, ויש אפשרות לנסוע באוטובוס, והנזק שלה הוא קטן מהנזק שלו, שתציעי לו, לא, עשית כבר מספיק, וסע לך לעבודה, ואני כבר אגיע בדרך אחרת. צריך לזכור שהדברים האלה זה לא רק משהו אנושי, זה גם משהו אגואיסטי חיובי. זאת אומרת, ככל שיש התחשבות בזולת, בן הזוג מוכן בפעם הבאה לעשות את זאת בשמחה. אם למשל במקרה הזה לבעל תהיה תחושה שחייבו אותו, כופים עליו לעשות דבר שאינו רוצה לעשות, הוא יפתח אי רצון לעזור ולסייע לרעייתו, ולכן בפעם הבאה ייתכן שהוא לא ייקח אותה בכלל. אז מאוד חשוב במערכת נישואין, זה שאנחנו תמיד 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 נשבח, נעודד, נוקיר טובה למי שעשה עבורנו. זה פשוט יקל על בן זוג לעשות את הדבר שוב ושוב, וזה דבר שמערכת החיים שלנו תהיה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר טובה, וכדאי לעשות אותה. אני עובר לשאלה הבאה, ואם אנשי הצוות יעלו על המסך, כן, הם העלו, תודה רבה. כבוד הרב, מה עושים כשהורים לא מעניין אותם מהנכדים, מקווה להבין, אם אני מבין נכון מהשאלה, פה מדובר שהיה אכפת להורים מאוד שההורים שלהם יהיו מחוברים יותר לבנים, כלומר לנכדים. האם יש פתרון לדבר? טוב, אני לא יכול לענות תשובות מושלמות, תשובה מושלמת על כך. הייתי אומר שקשר עם הסבים הוא קשר חשוב מאוד. קשר שמקובל, הוא חשוב, כדאי שהוא יהיה. לרוב ההורים אוהבים את הנכדים, הם לא מהווים עבורם מטלה קשה. ולכן הייתי ממליץ מאוד אולי להזמין את ההורים למסיבת יום הולדת לנכדים, ואז לתת כבוד גדול מאוד לסבים, לשבח אותם, אולי שהילדים יכינו איזשהו, או שההורים יכינו בשבילהם, יכינו דברים שיומרו לסבים, כמה הם אוהבים אותם, כמה הם מכבדים אותם, אולי אפילו ייתנו מתנה קטנטונת, סמלית, לסבים, ייתכן שזה דבר שיקרב אותם, והדבר שווה ניסיון. אני פה מנצל את השאלה הזאת כדי להוסיף, מצד שני, היה חשוב מאוד שסבים ישתלבו יחד עם ההורים מתי לבוא אל הנכדים. בגלל שלעיתים יש סבים שמחליטים לבוא לאחר שכבר הילדים מוכנים לשינה, וזה דווקא מפריע שהם מגיעים כרגע. לפעמים מביאים גם דברי מתיקה, לאחר שהנכדים כבר צחצחו את שיניהם, והם לא מרגישים מזה בעיה, בגלל שזה לא מוטל עליהם לצחצח את השיניים פעם נוספת, או בכלל הנזקים של דברי המתיקה לשיניים. אני חושב שהיה כדאי בכלל, שאם הסבים רוצים לבוא, שזה יהיה ביום קבוע. אז ההורים מתרגלים לדבר, בעיקר נניח שזה הורי הבעל, כלומר ההורים הם של צד אחד, ולא תמיד נוח לאישה שאוריו מגיעים. לפעמים יש גם הורים חטטנים, אולי פותחים את המקרר, בודקים מה יש ומה אין. וחוץ מזה, כאשר יש פחד שכל יום הם עלולים לבוא, היא מאוד חוששת וחרידה אם הבית נראה נקי ומסודר. לעומת זאת, אם היא קבעה יום מסוים שהם יגיעו, יכול להיות שיהיה להם הרבה יותר קל לטפל בנושא. אנחנו נעבור להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואני עובר שוב לשאלות שלכם. יש שאלות מעניינות. אשתי מאוד אוהבת לשמוע רדיו, אני מהצד השני לא סובל לשמוע דיבורים ברדיו. כשאני מגיע מהעבודה, ישר אני מחבל לה את הרדיו, מה עושים? כן, יש אנשים שאוהבים כל הזמן להיות מחוברים למשהו. איך אמר פעם רבי שלפעמים אדם יכול לעשות גלגולי שלג גם מתחת לפרנה, ולהגיע להתבודדות גם באולם גדול מלא אנשים, אבל יש אנשים שזה קשה להם. הם זקוקים כל הזמן שמשהו ירעיש להם באוזניים. ויש אנשים שזה מפריע להם. אבל הייתי הולך לאיזושהי דרך שאפילו לא הייתי קורא לה פשרה, אלא דרך נכונה. אני מניח שייתכן שמדובר שהאישה פותחת את הרדיו בקול גבוה מאוד, ואם מותר לי להמליץ, זה לא המקצוע שלי, שזה לא כדאי, אלא שרעש קבוע יוצר איזשהו קושי מתח באוויר. אבל יותר מכך, הייתי ממליץ שהאישה תעשה את זה, לא שבא לסגור לה, זה לא פעולה הכי חיובית, שלפחות חצי שעה מהרגע שבא הבעל הביתה, שתסגור את הרדיו. בגלל שאני מנחש שייתכן שבלא מודע אפילו, הבעל מרגיש שהיא לא איתו, היא לא קשובה לו, היא יותר מאזינה לרדיו. ולפעמים היא אפילו מדברת אליו מהחדר השני, ולא מבחינה שקשה לשמוע כשהרדיו פתוח. אז לסיכום הייתי מאוד מאוד ממליץ, שיקבע ביניהם שבחצי שעה הראשונה, או זמן אחר שבני זוג קובעים לעצמם, שהבעל מגיע הביתה, שבאמת הרדיו יהיה סגור. אני חושב שזה יתרום מאוד לבני זוג, לקשר שביניהם, שמשמעו אחד את השני ולא משהו, לא משהו חיצוני, וגם לבדוק האם מה שמפריע זה אולי גם בגלל שהרדיו פתוח בקול גבוה מאוד. מה שקורה זה שלעיתים, אינני בקי בצד הטכני, אבל הדיבורים נשמעים טוב יותר כשמגביעים את הווליום של הרדיו, ומשאירים את זה במצב הזה, והשירים נשמעים עוד בעוצמה עוד הרבה יותר גבוהה. אני מניח שיש איזשהו סידור במכשירי הרדיו שהם מאזנים את הדברים, אבל אפשר לומר שזה גם זוהי עובדה, וקשה לעתים בגובה שכן אפשר לשמוע נגינה, קשה לשמוע דיבורים. זה פשרה שהייתי מציע ומאוד מאוד חשוב, במקום להגיע לוויכוחים בין בני זוג. אני עובר לשאלה הבאה, קצת כואבת. אני מצוי שבועיים לפני נישואיי, ומרגיש חרדה עמוקה. הקלה אינה נראית לי נאה, סגנון הדיבור של הרדוד, משפחתה לא ברמה של משפחתנו. עם זאת, הוא כנראה גם עונה לשאלה שאפשרית, אין זה מציאותי לא להיכנס לחופה. טוב, אני מבקש לומר לך, חתן יקר, שהבעיה שאתה מעלה היא מצויה מאוד. ייתכן שהעוצמה שאתה מצוי בחרדה היא פחות מצויה. אבל הדבר הזה ברור, הוא קיים, והוא גם נורמלי. אדם עומד לעשות את השינוי העוצמתי ביותר בחיים. שזה לא יהיה עוד פעם, וזה לא היה אף פעם. ונכון שכניסה לחתונה זה כניסה אלא בלתי מודע. נכון, ביררנו, התעניינו, נפגשנו גם בתקופת האירוסין, אבל עדיין זה לא אותו דבר. עדיין אנחנו באנו בבגדי שבת, היינו נחמדים אחד לשני, אנחנו יודעים או במודע או בתת מודע, שביום יום הדבר שונה. והחרדות יכולות לנבוע מסיבות רבות מאוד. סיבה אחת יכולה להיות, והיא המצויה יותר, אדם שבא מזוגיות של הורים שלא הייתה כל כך טובה. מה שקורה לו בתת מודע זה שהוא מלביש את הוויכוחים שיש בין ההורים על משהו שהוא חושש שיקרה לו עם אשתו. מצב נוסף, אדם יודע שהוא יצטרך לעבור שינויים. למשל, אדם יודע שהוא יהיה מוגבל, היום אולי הוא מרשה לעצמו לקום לעתים מאוחר. הוא שמע, כך אמר לו מדריך החתנים, שנשים שונות את מי שבעל שקם מאוחר בבוקר. ודאי כשהיא יוצאת לעבודה, ועדיין הוא ישן. יכול להיות שהוא מבחין, במקרה שלך, זאת אומרת, יכול להיות בחור, בחורה, שבן הזוג הרבה יותר דתי ממני, והוא מפחד שזה יחייב. יכול להיות שהאדם חושש ממחויבות והתחברות להורים של בן הזוג. עם בן הזוג שלי כבר הייתי מסתדר, אבל עם ההורים שלו הם מבוגרים, אני גם לא יכול להגיד להם בפנים מה שאני חושב עליהם. כלומר, אפשר להבין מאוד את החרדה. הייתי אומר שמי שאין לו חרדה, אולי הוא החריג בדבר. עכשיו, אתה מעלה מספר דברים שמחזקים את הסבירות שהבעיה היא לא בינך לבינה, אלא בינך לבין עצמך. וברור שאם לא היית פוחד, הדברים היו נראים לך אחרת. קיים מנגנון, לצערי הרב, גם אצל אנשים נשואים, לא אצל כולם כמובן, שהם כל הזמן מחפשים הוכחה שהיא לא מתאימה לי. אז היא לא מתאימה לי במראה ולא מתאימה לי בסגנון הדיבור. וכאן הייתי אומר כך, לגבי סגנון הדיבור, אני מניח שאחר מספר חודשים תהיה התאמה בין הסגנון שלך לסגנון שלה, בלי שתשקיעו בזה בכלל. דבר שיכול להיות שיפריע לדבר, זה אם היא נמצאת בעבודה עם נשים שגם סגנון הדיבור שלהם רדוד. משתמשים במילים סלנגיות, מקווה שאני אומר את המילה הזאת נכון, ואז יכול להיות באמת שיש השפעה, בגלל שאנחנו מאוד מושפעים מהחברים. אבל זה דבר שכן משתנה, גם תפיסת המראה בנישואין משתנה לאחר החתונה, בגלל שאחר החתונה נקודות הקשר רבות יותר, ולכן תפיסת היופי במסגרת הזאת תופסת פחות מקום. אין לי פתרון לגבי המשפחה שלה, כי אנחנו מזהים לעתים קצוות, לעתים מסתדרים יפה מאוד עם הורי האישה, הורי הבעל, ולעתים לא, בגלל שההורים המבוגרים אותם קשה לשנות. ולעתים אנשים, ההורים ביקורתיים, נוספים, מאירים, וכן, זה דבר שבאמת יכול להיות, וחלק מהנושא של השידוך, תמיד צריך לחשוב, לא רק עם מי אני מתחתן, אלא מהו המקור שממנו המוצעת או המוצע לי אמור להגיע. זה נכון שאתה אומר שזה לא מציאותי לא להתחתן. האמת שזה המזל שלנו. אבל שאני מניח שאם היה מציאותי להפר את הנישואין גם לפני החתונה, רבים מאוד היו מפירים. לא בגלל שרבים יותר לפני החתונה, בגלל שמה שיקרה אחרי החתונה נראה לנו כבר הרבה יותר מעשי. למשל, במסגרת הלא דתית, לעתים בחור ובחורה נפגשים שנים רבות, ובטוחים שהם ינסו זה לזה. זה דבר מרתק. ברגע שמחליטים לקבוע תאריך לחתונה, מתחיל להתפתח מרחק רגשי. כלומר, עד עכשיו היה נראה שאנחנו מתאימים, בגלל שלא כל כך הלבשנו למה אנחנו מתאימים. נראה לנו שסך הכל נישואין זה המשך החברות. ברגע שקרבים לחתונה, המחשבה בודקת את בן הזוג בפונקציות הנדרשות הנישואין. האם בן הזוג מוכשר ומתאים לנהל בית? לא כל כך הפריע לבחור שהבחורה לא סדרה את חדרה. אבל עכשיו זה יהיה בית שלי, חדר שלי, יותר חשוב לי הדבר. הפחות מפריע במידה מסוימת זה שהיא נעלבת. אז הוא אומר, טוב, היא רגישה. אבל כאישה, כאשתי, אני יותר אכפת לי, בגלל שאז אני צריך להיות הרבה יותר זהיר בכל מילה שאני אומר. לכן הייתי אומר לך, נכון, זה שבועיים קשים מאוד, ואני מקווה שאני לא מפריע אם אני אומר שלקראת החופה החרדה עולה בגלל שזה יותר מעשי, אבל מה שאתה יכול להתנחם, שהפחדים האלה נגמרים למחרת החתונה. אנחנו קוראים לזה קשיים במעבר. זאת אומרת, אנחנו צריך להיפרד מההורים, מהחברים, להיכנס למחויבות, אולי עוד מעט נהיה אב לבן, או אם לבן. אנחנו פה חייבים להתייצב בבית בזמן. את כל זה המוח שלנו מנתח, ולכן זה גורם לנו דווקא לפני החתונה להרגיש במתח. דבר שאנשים מצפים שדווקא לקראת החתונה נרגיש איזו התלהבות גדולה והתאהבות גדולה, וזה לא בדיוק מה שיש לנו. התשובה הזאת גם קשורה לשאלה הבאה, איך אפשר לשכנע בחור שסגר, כנראה וורט, כן, הוא מתחרט, בעיקר בגלל יופי. כן, אז זו אותה נקודה. פחד מתורגם ללא יפה. ללא יפה. זה מאוד מעניין. כלומר, לפחד זה לא הגיוני, ואז הנפש מחפשת דבר שאף אחד לא יכול להתווכח, וגם לאותו בחור אני אומר, הבעיה שאתה מעלה היא כרגע, היא פחות תטריד אותך אחרי הנישואין, משום שאחרי הנישואין יש נקודות קשר רבות יותר, ותפיסת היופי פחות מפריע. אני עובר לשאלה הבאה, לבחור מתוך השאלות. טוב, יש פה שאלה מעניינת. האם כדי להגיע לחיי נישואים טובים, מספיק להקשיב לתוכניות של הרב שמחה כהן? הייתי אומר כך, ודאי שלא. צריך להתייחס לנישואים בצורה הרצינית ביותר. והייתי ממליץ לכל בחור ובחורה שמגיעים כבר לגיל שידוכים, להתחיל לקרוא ספרות שעוסקת בנושא של נישואים. דווקא הטפטוף האיטי היומיומי, הוא הרבה יותר יעיל מאשר אדם ירצה לקרוא את זה ממש בסמוך לחתונה, שכבר אין זמן, ודבר שמפריע מאוד, ואין לנו מספיק זמן, ולכן כדאי מאוד לקרוא. כפי שכבר ציינתי, הניסיון מלמד שאם יש אנשים קשיים, זה בעיקר חוסר ידע, ולדעת מראש שהחשיבות של הלימוד היא חשובה לפני ועוד יותר אחרי הנישואין. בגלל שיש איזשהו מחסום פסיכולוגי לפני החתונה, אנחנו נסתדר, אנחנו נמצא פתרון, זה לא בדיוק כך, הכותב יגזים, ובני זוג שלומדים את הדבר אחרי החתונה, רואים איזה ברכה רבה מאוד. אם אפשר ששני בני הזוג ילמדו יחד את הדבר, ויפתחו ביניהם שיחה. כל אחד יספר על הציפיות שלו, לא על השמות שאתה או את לא נותנים לי, אלא על הציפיות מה כל אחד מצפה. זה דבר שמאוד מאוד יכול להועיל, ורבים שעשו את זה מרגישים באמת מצוין, והמערכת הניסויים יכולה להיות טובה. כל הדברים האלה חשובים, משום ש... נכון שאדם צריך לחפש התאמה מראש ביני לבין אשתי, ביני לבין בעלי. אבל רוב הדברים שאנשים נתקלים בהם אחרי הנישואין, זה בדברים טכניים פעוטים שאין ביניהם הסכמה. או צורת הדיבור שהם לא מדברים נכון אחד אל השני. טוב, נקווה באמת שכך יהיה מאחל לכל המאזינים הנהדרים, ששכינה תשרה בביתנו, נצליח, בעזרת השם יתברך, להשיא את ילדינו, כל אחד לפי טעמו וטיבו, ובעזרת השם יתברך, ניפגש שוב, בשמחה גדולה, בשבוע הבא. שלום, שלום.